בבית בספר הקדוש מורה נבוכים, אנחנו עדיין בהלכות עבודה, עמודה שמאלית, עמוד שפ"ב, עמודה שמאלית. ולפי שלא היו עובדי עבודה זרה מקריבים לחם כי אם חמץ, ומרבים בהקרבת דברים המתוקים ומורחים קורבנותיהם בדבש, כפי שמפורסם בספרים שהזכרתי לך, וכן לא תמצא בשום דבר מקורבנותיהם מלח, לפיכך הזהיר יתעלה מלהקריב כל שעור וכל דבש, וציווה בתדירות המלח, על כל קורבניך תקריב מלח, לעומת עובדי עבודה זרה. פעם שמעתי חכם תימני הסביר בהרצאה, כל שעור וכל דבש, כל חנופה, שלא יבוא במתיקות הלשון לפני הבורא, היה דברים מרים כמלח. וציווה שיהיו כל... מה? זה כזה שמן, יענו, זה גאווה, גאווה. וציווה שיהיו כל הקורבנות תמימים במיטב מצבם. למה? הם פשוטים, כדי שלא יבוא מכר זלזול בקורבן ויקלו במה שקרב לשמו יתעלה. כמו שאמר, הקריבה הוא נע לפחתך, הירצך או הישא פניך, כן? והבאתם גזול או פיסח או עיוור, הקריבה הוא נע לפחתך הירצך. מה שאתה בא לתת למקדש צריך להיות הדבר הטוב ביותר, לא משהו שעבר טראומה, כן? יש לי כבש שבור, אז דווקא אותו אני אקריב, כן? צריך להיות תמים,
פיזית, אתה מדבר?
פיזית, כן.
יש עוד סיבה כנראה למדרש הסוף, משום שבדבש יש מעט מאוד, אבל קורא זאת הפרשות של גבורה.
זה מה?
כן, זה
הריכוח, זה מגיל, אתה אומר?
מגיל, לא מגיל, אבל בכל זאת זה בקודש, זה מתאים.
בעלי החיים לפני שהם מחוזים לכם ודאגים לנקות אותם?
כן, בפרה אדומה לא, פרה אדומה הוא על פרשה ישרוך, אבל בשם בעלי חיים שקריבים על גבי המזבח היו מנקים את הקרביים
לפני
הקטרה. לא, יכול להיות, אבל מה שהרמב"ם כאן רוצה להראות זה הטעם התרבותי, כלומר לעומת התרבות של עבודה זרה אנחנו לא מקריבים דבש. וכן מטעם זה הזהיר מלהקריב כל שלא שלמו לו שבעה ימים מחמת גריעותו במינו ומאיסותו, לפי שהוא כנפל, נכון? שור או כסף או עז כי יוולד, שבעת ימים יהיה עם אמו, וביום השמיני ירצה לקורבן של השם. והוא הטעם לאיסור אתנן זונה ומחיר כלב מחמת תיעוב שנאלה, נכון? אתנן זונה לא מקריבים אותו על גבי המזבח.
למה מחיר כלב?
מחיר כלב, קנית כלב, כן, החלפת כלב וכבש, כן? אז יגידו, הכבש הזה שווה כלב, כן? כיוון שהכלב מזולזל אצל בני האדם, לכן ציוותה התורה לא להקריב מחיר כלב. גם האתנן זונה, מה אכפת לך האתנן זונה? סך הכל זה כסף.
אבל כלב, כלב, אז אם ככה כל בעל חי אחר שלא ראוי
להקרבה,
מה שונה
בעל חי? לא, זה לא ראוי להקרבה. אלא שהכלב זה...
שפן, מחיר...
שפן זה לא דבר מזולזל. בני אדם לא מכנים אחד את השני בדרך זלזול שפן. לפעמים, כן. בסדר. אבל הכלב הוא נחשב לשפל שבבעלי החיים.
לא מובן. כולו לב.
נו, כלבים צועקים. נו, אז מה? אבל... אז מה?
זה נכון, במציאותי זה נכון, שהוא נח כלב, הוא נח בזול.
אבן כלב, נכון? ככה הוא אמר, איך קוראים לו, זה, מובארק. אמר, כשהיה הסכם אוסלו, אני יודע, לא, לא, הסכם קהיר זה היה. שם היה ערפאת, עשה בלגן, רצה איזו הבטחה על ירושלים, ברגע האחרון אמר שהוא לא חותם. אז מובארק אמר לו, אבן כלב. אבן כלב.
איך להסביר את זה ש...
גם דוד אמר לשאול, שאתה
רודף אחרי פרוש ברכה,
אחרי כלב מת.
כן, נכון. למשל, הכרתי לפלוני, תמיד, מלך זה, משתין בקיר. מה זה משתין בקיר? זה הכלב. כלב נחשב אפילו הדבר האחרון.
כשאמרו בטעות, במקום לביאה, חברה, מה תבואו?
איזה סמי? בסדר, יכול להיות, בסדר, גם אני. כלב זה לא כלב. לא, מה פתאום, כלב זה לא כלב.
רגע, ובכלי שני, כלומר, עקיפים שיש ביניהם כלב, כבד, ועוד כבד, זה בסדר?
בסדר, זה כבר פרטים של הלכה, אנחנו מדברים פה על העיקרון. לא יודע, אז משנה. אנחנו מדברים על פרטים, על העיקרון ההלכתי פה. הרמב״ם פה לא בלמד לנו הלכה, בלמד לנו טעמי המצוות.
כלומר, מפה לומדים גם כן
או השלכה
שמקור הכסף חשוב, אפילו
אם
זה
ממטרה מאלה. כן, לא, מצד הזלזול של בני אדם. זה כמו שלמשל לא מעמידים למלך ספר או בלם. אז הרמב"ם אומר למה? אף על פי שהמלאכות האלה הן לא יותר גרועות ממלאכות אחרות, אבל העם מזלזל בזה. יגידו, היית ספר, זה, אז מה אתה עכשיו...
אני חושב.
זהו. אם הוא היה רק מעצב שיער זה בסדר. כן. והוא הטעם בהקרבת גדול התורים ופרוחי היונים. כן? כתוב או תורים או בני יונה בעולה. או תורים או בני יונה. למה לא בני תורים ויונה? למה תורים ובני יונה? ניתן את הקושיה? לא, קודם כל אני רוצה שהפנינה תבין על מה אני מדבר. יש או תורים או בני יונה. לא מקריבים בני תורים,
אלא... תורים זה זכר,
לא, אין שום קשר, זה שני סוגי ציפורים שונות. יש ציפור הנקראת תור, יש ציפור הנקראת יונה. כשמקריבים מן התורים, לוקחים מהתורים הגדולים ולא מן הקטנים. כשמקריבים מן היונה, דווקא מבני היונה ולא מן היונים. לא, זה לא קשור לקבלה. אז מה הסבירה? לא, מה פשוט? כי גדול היונים, כי זה היותר טוב בהן, כי גדול היונים אין בו ערבות, זה לא טעים. לא, יונה היא טעימה רק כשהיא גדולה, מה שאין כן התורים, כשהיא קטנה, מה שאין כן התורים, שאין הבדל בין גדול לקטן, אז דווקא לוקחים את הגדול, כי זה יותר מכובד להביא גדול מאשר קטן.
זה נכון.
אכלת יונה? אתה לא מתבייש? כן. והוא אותם, אני הרגתי יונים. כן, וכשהייתי צהבת, אז הרגתי ברוך השם יונים לרוב. 28 יונים. מאז השם שלי הפך להיות שם נרדף לטרור אצל היונים. כל עולם הציפורים מכירים אותי עכשיו. כן.
זה
עזר? כן, זה עזר. כן. לפחות הם מתים.
היונים מתו, והחולה היו עברי. יש קשר מזה.
עוד פעם, טוב. זה מה שהיה צריך.
29.
לא, פשוט, בתחילת המחלה, מה שאני יכול כן לראות, מפורש, לא יודע אם זה מה שעברי, אבל בתחילת המחלה הם מתו כמו זובים, כלומר, כמעט מיד. ככל שהזמן עבר, לקח להם הרבה יותר זמן למות. הפסקתי כשלקח שעה ליונה למות. אבל זה תמיד אותה צורה, אותו לחץ, אותה צורה, ועם הזמן פתאום התחילו למות יותר לאט. פשוט אותה פעולה נעשתה, אותו אופן החזקה והכל, בהתחלה הם היו מתים תוך 30 שניות מקסימום, ועם הזמן לקח להם יותר זמן.
מגיעים בכבד?
לא, לא בכבד, על הטבור שמים אותם. טוב. לא יודע, האם בגלל זה... יש יחס כנראה בין מצב התפתחות המחלה לבין מהירות מותם. עכשיו, השאלה היא האם בגלל זה האדם מבריז, אני לא בטוח.
אז האחרונה לא מתה, היא עפה.
האחרונה, כן, היא עפנו. לא, 28 הרגנו, 29, לא, זה אזור. לא, יכול שהאחרונה לא מתה. אז כבר באותו יום הביאו לי כבר ארגזים מילים ביונים וזה, כי היה איזה אדם אחר שגם הוא היה חולה, אבל הוא שמע מהרב אבינר שזה שטויות, אז הוא אמר שהוא לא רוצה. אז שחררנו את כולם. והוא טעם היות המנחות בלולות בשמן ומן הסולת, כי זו היותר מושלם וערב. ונבחרה הלבונה מחמת טוב ריח תמרתה במקומות שיש בהם חריכת בשר. הביטום הלבונה זה ריח טוב, ובשביל כבוד הקורבן וכדי שלא יביטו עליו מבט של מיאוס וגיעול, ציווה בהפשטת העולה ורחיצת הקרב והקרעיים, ואף על פי שכולה נקטרת. ותמצא שחוששים לעניין זה תמיד ונשמרים ממנו באומריכם שולחן השם מגועל הוא וניבו נבזה אוכלו, והוא הטעם גם במה שלא יאכל הקורבן ערל ולא תמה, ולא נאכל אם נטמא, ולא נאכל לאחר זמנו, ולא אם קלקל בו המחשבה, ונאכל במקום מיוחד. אבל העולה שהיא קליל לשם אינה נאכלת כלל, ודבר הקרב מחמת חטא, והם החטאת והאשם נאכלים בעזרה וביום הזביחה וללא בלבד. אבל השלמים שהן למטה מזה והן קודשים קלים נאכלים בכל ירושלים דווקא, ונאכלים גם למחרת היום ולא יותר, כי אחרי כן הם מסריחים ומתקלקלים. וכל זה מה שנקרא מדיני כבוד הקורבן. בקדושה זה קודשי קודשים וזה קודשים קלים, ומשום כבוד הקורבן וכל מה שהוקדש לשמו איתה. אגב, מעניין, בקורבנות ציבור יש שלמים או אין שלמים? קורבנות שמוטלים על הציבור.
לא, אין שלמים.
יש פעם אחת. כבשי עצרת. בעצרת, כלומר בשבועות, מקריבים שני כבשים לשלמים. בנוסף, עם לחם הביקורים והכל. נכון? בנוסף לקורבן המוסף וכו'. זה נקרא כבשי עצרת. זה מאוד מעניין הדבר הזה. זה המקרה היחיד שבו יש שלמים בקורבן ציבור. למה? יש מחלוקת אם ביום טוב צריך כולו לשם או כולו לכם, או חציו לכם וחציו לשם, נכון? אבל הגמרא אומרת בעצרת כולי עלמא לא פליגי דבעינא נמי לכם. כלומר בשבועות כולם מסכימים שצריך גם שיהיה לכם. לא, זה לא בגלל זה, אבל כולם מסכימים שבעצרת צריך שיהיה גם כן לכם. זה בא לידי ביטוי בזה שיש שלמים במקדש. לא, זה לא הוכחה מה שאתה אומר. יש כתוב עצרת להשם אלוהיך גם, לא משנה, אבל כתוב עצרת להשם אלוהיך. אז אפשר להסביר שעדיין כמו רבי לזר לכאור, או כולו או כולו, אבל יש מקור אחר לזה. ומשום כבוד הקורבן וכל מה שהוקדש לשמו יתעלה, ציווה עלינו שכל הנהנה מן הקודשים מעל מצריך כפרה ותוספת חומש, אף על פי שהוא שוגג. כן? זה קורבן מעילה, אשם מעילות. וכן אסורה העבודה בקודשים. נכון? אסורה העבודה בקודשים. ברור מה זה? תאמצו קצת את הראש. כן? אסורה העבודה בקודשים. זאת אומרת, אסור לעבוד בבהמה של קודש. יש לך שור, אתה הקדשת אותו למזבח, אסור לך למשל לחרוש בו. אסור עבודה בקודשים, ולא גיזתם. הגיזה. וכל זה, זה אומר, כבוד לקורבן.
הגיזה גם כן אסורה,
נכון? נכון, זה מה שאומר. אסורה עבודה בקודשים, ולא גיזתם. כל זה כבוד לקורבן. ועל דרך הסייג נקבע דין התמורה. יודעים מה זה דין התמורה? זאת אומרת שאם אדם המיר בהמה ובהמה ובהמת קודשים ובהמה אחרת, והיה הוא ותמורתו יהיה קודש, לא יגאל, לא יחליפנו, לא ימרנו טוב ברע או רע בטוב. נכון? כאילו הותר להחליף הרע בטוב, יחליף הטוב ברע, ויאמר שזה יותר טוב. יגידו, מותר לך להחליף בימת קורבן רק אם אתה מחליף לבהמה יותר טובה. אז הוא ייקח את הבהמה יותר גרועה ויאמר, אצלי ברור שזה, זה מצוין, נכון? ולכן דן בכך כי הוא תמורתו יהיה קודש.
מהרגע שהוא מקדיש את זה, זה כבר לא שלו?
לא, זה כבר לא שלו.
מה יהיה?
זה של הקודש.
שאיזשהו עיקר אמר בליבו לאנשים אחרים שהבהמה הזאת, השור הזה, הוא קודש. אחר כך הוא, הילד שלו חרש באותו שור.
אז הוא חייב להביא קורבן מעילה.
ומה עם השור הזה?
הוא קודש.
הוא בכל זאת קודש.
הוא קודש.
למרות ש...
זה לא כמו פרה אדומה. פרה אדומה, אם חרשת בה, גמרנו, כבר פסולה. אבל אם מישהו השתמש בשור של קודש, אז
זה בטעות, זה לא משנה.
נכון, אז הוא עבר אל איסור, הוא חייב להביא קורבן מעילה, אבל הבהמה נשארת קודש. אבל מה שנצטווינו שכל הפודה דבר מקודשיו יוסיף חומש, אם אני רוצה לפדות קודש בכסף, אז צריך להוסיף 20% מהמחיר, נכון? טעם הדבר פשוט, כי אדם קרוב אצל עצמו, וטבעו לעולם נוטה לצד החיסה על ממונו, ולא ידקדק בדמי הקודש, ולא ירבה להציעו כדי שיתבררו דמיו. לפיכך הוטל עליו תוספת כדי שימכור לזולתו בדמיו. כל זה כדי שלא יהיה קל במה שנקרא על השם ונתקרב לפניו בו. אבל טעם הקטרת מנחת כהן, לפי שכל כהן רשאי להקריב קורבנו בידו, ונמצא שהביא מנחה ויוכלנה הוא עצמו, וכאילו לא עשה כלום כלל, לפי שכל מנחת יחיד מקריבים ממנה לבונתה וקומץ, וכאילו לא די בקלות הקורבן הזה, אלא שגם יוכלנו אשר הביאו, ולא תיראה עבודה כלל, ולפיכך נקטרת. נכון? הבנת?
לא.
הוא מזהיר, למה מנחת כהן כליל תוקטר? אז אם אני מביא מנחה, כן? היא לא נקטרת כולה. מה מקטירים ממנה? קומץ המנחה, נכון? מה עם השאר? נאכל הכהנים. אז אבל אם זה מנחה של כהן, צורפים אותה כולה. למה? כי אם לא, לא יוכר שיש פה קורבן. כי אם לא, אז לא יוכר שיש כאן קורבן, כי מלא הוא אוכל את זה.
אבל בפעם הראשונה זה מוכר שזה קורבן למרות שהוא אוכל את זה.
מה? מה זה פעם הראשונה?
כשאני נותן את זה.
כן, אבל לא אתה אוכל.
הוא אוכל.
הוא אוכל, לא אתה. אתה ישראל, לא כהן.
נכון.
אתה מביא למקדש מנחה.
כן.
כן? אני אגיד, או, נתנאל עשה משהו. הוא ויתר על קילו סולת. נכון? מה שאין כן פה, אתה כהן, רוצה לאכול סולת, הוא אומר, אם כבר אני אשים מזה קורבן, מה הוא עושה? הוא לוקח את הקומץ, שורף באש, כל השאר אוכל. לא מכובד.
גם אכל, גם יקריב
טוב. בדיוק, אז זה לא... לכן נקטר. אבל הדינים המיוחדים בפסח, והם שנאכל צלי אש בלבד, נאכל צלי אש בלבד, ובבית אחד. אגב, אתם יודעים שהקורבן פסח נאכל חמץ, חצות, מנויב, צלי, נכון? ראשי תיבות, חמץ. כן, אבל פה יש הרבה קורבן, דינים.
איך עושים את סדר של
הערביות? נכון.
או
צחם, או מחץ, או מצח, או חצם.
המילה שהיא דווקא...
למה לא?
כדי להיזכר.
כדי להיזכר. וסימנה. סימנה. מלטאי. אבל הדינים המיוחדים בפסח, והם שנאכל צלי אש בלבד ובבית אחד ועצם לא תשברו בו, הם כולם טעמם פשוט, כי כשם שהמצה למהירות ככה צלי למהירות. הרי נאמר ואכלתם אותו בחיפזון, פסח הוא לשם. אז יש יחס בין מה שנאכל בין מה שנעשה בחיפזון לבין המאכל, כן? כלומר המצה נעשית מהר, צריך למהר כדי לעשות את המצה. זה פאסט פוד, קוראים לזה בעברית. אז גם בשר הפסח צריך להיות סלים.
מה הקשר למהירות?
כתוב בחיפזון, ואכלתם אותו בחיפזון, פסח או לשם. צלי, זה מהר לעשות צלי.
כן?
כן. הרבה יותר מהר לצלות בשר מאשר לבשל בשר.
אבל נע זה עוד יותר מהר.
מה?
נע זה עוד יותר מהר.
נע.
התורה סרנה, דווקא.
כן, נכון. אז הוא מסביר למה לא מבושל. זה טעם, למה לא מבושל? למה כן נע? הוא לא אומר. ואין שם שהות לעשות מטעמים ולתקן תבשילים, ואפילו השהייה בשבירת עצמה והוצאת מה שבהן אסור, כן, מה שנקרא מח, כבר הזכיר כללו של דבר בכל זה, והוא אומרו ואכלתם אותו בחיפזון. ואין עם החיפזון שהות לשבירת העצם, ולא לשגר ממנו מבית לבית ולחכות לשליח עד שיחזור, כי כל אלו מעשי רשלנות והתמהמהות. והייתה המטרה לפעול בחיפזון ובמהירות, שמה יתאחד, יתאחר אחד ויפסיד את היציאה בקהל בני אדם, ויהיה אפשר להזיקו להתנכל לו. כן? כלומר, אם יתחילו להעביר את הפסח מבית לבית, לך תדע מה המצרים יעשו לאותו אחד, יקרו אותו בן ערובה וכדומה. רוצים שהכל ילך מהר, אז תאכלו במקום, כן? כדי לצאת מיד.
הכל היה פסח מצרים,
פסח לדורות. כן, כן, נכון. לא, אבל הוא אומר, משהו מן החיפזון שזה עצמי מצרים נשאר בפסח לדורות. כיוון שזה זכר לזה.
הספר החינוך על המצווה, זאת אומרת, אמרה חושבת שלושה, אחרי הפעולות
נמשכים,
אחרי
המעטים נמשכים, נמשכות. כן, אני ראיתי את זה בהקדמה שלו.
על השבירת עצם בפסח.
כן, אבל את זה הוא מסיר גם בהקדמה.
אבל הוא מתחס לשבירת עצם.
אה, זה לא הפירוש של הרמב״ם. לא, פירוש אחר. כן, כי המלאכים באמת גם כן לא מוציצים את העצמות. זה מכובד, אבל זה יותר טעים. כן, אבל נובלס אובליג', הצילות מחייבת. לא, אוכלים מבושל. זה מטעם אחר. טוב, והייתה המטרה, ויהיה אפשר להזיקו לנקלו, ונקבעו אותם המצבים לדורות, כדי לזכור איך היה הדבר. כמו שאמר, ושמרת את החוקה הזאת למועדה, מימים, מימימה. אבל מה שאינו נאכל אלא לבנויו, אגב, מה עם ברכת המזון? ברכו שם? במצרים. הוא אומר, ברכת המזון לא ברכו. זה הלך עוד יותר מהר, נכון? ברוך אתה זן, סלח לנו, אבל אין לנו זמן. ביטוי מפורסם בסניפי התנועות. אבל מה שאינו נאכל אלא לבנויו, הוא לזירוז לקיחתו. כן? נאכל רק לבנויו. לפי זה מה שאנחנו אומרים בתחילת ההגדה, כל דכפין יתה ויחול, כל דצריך יתה ויפסח. זה לא נכון. כתוב ויפסח. יש פה בעיה, כן? טוב. מה לפני?
לפני
שהתמנים, אבל צריך להתמנות לפני השחיטה. מתי את אומרת הלחמניה?
מה שאנחנו עושים היום.
זהו, אז אין לדבר. אם היו אומרים הלחמניה, אני יודע, ביום פסח בבוקר, ערב פסח בבוקר, אחרי שריפת החמץ, היו אומרים כל תכווין יתה ויחול, זה אני מבין, כי אז עדיין אפשר להימנות על הפסח. אבל כאן הפסח כבר שחוט ומבושל, ובעשרה וצלוי. אנחנו נראה לחמניה, נכון? בסדר. והוא לזירוז יקרדו, ולא יסמוך אדם על קרובו או חברו, או מי שיזדמן שיארח אותו, ולא ישתדל בו מתחילת הזמן. זאת אומרת, אתה צריך מראש לחשוב איפה אתה תאכל את הפסח, מהי הבהמה וכו', כדי שבטוח תאכל מן הפסח. אבל איסורו על הערלים, וכל הערל לא יאכל בו, כבר ביארו את זה החכמים. לפי שאמרו, ביטלו מצוות מילה כאשר ערכה שהותה במצרים כדי להידמות למצרים. וכאשר נצטוו בפסח והותנה בו שלא יישחט, כי אם לאחר מילת עצמו בניו ובני ביתו, ואז יקרב לעשותו, נימולו כולם. באותו לילה. והיה אדם מילה, מתערב בדם פסח מרוב הנימולים, כמו שאמרו, ועל זה נרמז באומרו מתבוססת בדמייך, שני דמים, דם הפסח ודם המילה. בבקשה, אדם. אגב, זה שתי המצוות עשה היחידות שחביב עליהם קראת על ביטולה. כן.
לגבי מילה, במדבר, כידוע, בני ישראל לא עשו מילה.
לא מלו.
אז איך הם עשו פסח?
לא עשו.
לא עשו פסח בכלל?
נכון.
ובית, למה לא עשו במדבר? כאשר ההסבר שבמדבר זה קשה, רוח
נכון.
רובה,
נו, נו.
זה לא מובן, משום שמשה רבינו כמעט נהרג על ידי השם בגלל שהוא למד את...
לא, הוא צריך הוא צריך למול ולא לצאת למדבר עד שיעברו שלושה ימים. הוא צריך לעכב את יציאת מצרים בעוד שלושה ימים.
הם היו במדבר?
לא, הוא היה במדיין כשנולד לו הבן, ובמקום למול אותו מיד ואז לחכות עוד שלושה ימים ורק אז לצאת למדבר, הוא החליט מיד לצאת למדבר ולא למול את בנו.
הוא יצא ממדיין
בזמן שנולד לו הבן. כן. הוא היה במדיין.
אוקיי. כשהוא יצא ממדיין הוא היה במדבר,
אבל היה אסור לו לצאת. זה בדיוק מה שאומר, זה בדיוק מה שאומר חז"ל. הוא היה צריך להישאר במדיין, למול, לחכות שלושה ימים ואז לצאת.
אבל בסופו של דבר, איפה הוא מעל את בנו? במדבר?
במדבר.
במדבר, ולא קרה כלום.
קרה?
מה?
הוא חיכה עוד שלושה ימים, אחר כך באותו מסור. כי מה שמסוכן זה הדרך. שאמרו במלון. במלון אפשר למות. ודע, כי הצבא היה אדם אצלם תמה מאוד. ועם זאת, היו אוכלים אותו בדמותם שהוא מזון השדים. וכאשר אוכלו מי שאוכלו, כבר נתחבר עם השדים. לכן אמרו. הסבא היו אומרים שמי ששותה דם, יש לו קשר עם השדים. כן, עושים את זה? לא יודע, אני לא הייתי שם.
הגויים עושים, שותים דם. בוודאי, קסרים שלהם.
כן, עכשיו, מה הייתה המטרה של אותם האנשים? להתחבר עם השדים. ויבואו אליו ויודיעוהו העתידות כפי שמדמים ההמון מענייני השדים. והיו שם אנשים שאכילת הדם קשה עליהם, מפני שהוא דבר שטבע האדם כהה ממנו. ולפיכך, למרות שהם היו עובדי עבודה זרה, היה קשה להם לאכול את הדם. לא כל כך התלהבו מזה. ולפיכך היו שוחטים בעל חי ומקבצים דמו בכלי או בגומה ואוכלים בשר אותו הנשחט סביב אותו אדם. הם היו עושים מסיבה כשבמרכז המסיבה היה אדם של הבהמה הנשחטת. לא, לא אכלו ממנו. יש כאלה שלא רצו לאכול, אבל כדי להתחבר לשדים, במקום לאכול, היו עושים מסיבה מסביב לדם. באמצע המסיבה היה אדם, זבובים באו, אנשים אכלו מסביב, נכון? ומדמים בפעולה זו שהשדים אוכלים אותו אדם שהוא מזונם, והם אוכלים הבשר, ותושג הרעות, כיוון שהכל אכלו על שולחן אחד בקבוצה אחת, ויבואו עליהם בדמיונם אותם השדים בחלום, ויודיעו נעלמות ויעזרו להם. כן, חברות, רוצים להתחבר לשדים.
שדים לא
ביניהם.
לא.
סימן
שהרבן. מה? לא, מה פתאום? כל הזמן אומר. הוא מסביר במה הם האמינו. כן, בדמיונם אומר. כל אלה השקפות שהלכו אחריהם באותם הזמנים והיו חשובות, מפורסמות, לא היה ספק אצל ההמון באמיתתם. ולכן באה התורה השלמה אצל יודעיה לסלק את אלה החולאים המושרשים ואסרה אכילת אדם כדי לא להתחבר לשדים, והחמירה באיסורו כדרך שעשתה בעזרה לעבודה זרה בדיוק. אמר, יתעלה ונתתי פניי בנפש האוכלת את אדם, כמו שאמר בלותן מזרעו למולך ונתתי את פניי בנפש ההיא. ולא נאמר כיוצא בפסוק זה במצווה שלישית זולת עבודה זרה ואכילת אדם, כי אכילתו הייתה מביאה למין מעבודה זרה והיא עבודת השדים. ותיהרה את אדם והסעתו מתהר מי שהוזה בו, והיזית על אהרון ועל בגדיו, וקדש הוא ובגדיו. כלומר, דווקא מזין בדם שהגויים מחשיבים אותו לטמא. אנחנו אומרים שאדם עד רבה לא רק שהוא טהור, אלא שהוא גם מטהר. כן, גם במעמד הר סיני משה זרק את הדם על בני ישראל, נכון? כדם הברית. וציווה להזותו על המזבח, ונעשית כל העבודה פיזורו שם, לא קיבוצו. ואמר, ואני נדתיו לכם על המזבח לכפר. כן, איך היו, מה היה העבודה יותר משמעותית בקורבן? זריקת דמו על המזבח, נכון? משפריצים, לוקחים כלי, כלי שרת מלא בדם הפרה ששחטו רק עכשיו, ואת הדם הזה משפריצים על קירות המזבח ככה בלי שלם. זה אז, ונמצא דמו על קיר המזבח, זה מלא 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 דם ככה. זה האופן שבו היו עובדים את השם אז, נכון? אז היה זה ככה, כן? אתה לוקח קצת מן הדם בכלי, משפריץ ככה.
על המזבח, על
תלוי, על מה שאתה צריך לעשות, אם זה הארון, אם זה הכפורת, אם זה הפרוכת, לא משנה. כן? אבל מה שרוצים להראות כאן זה התנגדות לעבודה זרה, כי עובדי עבודה זרה מועסים הרבה בדם, ואנחנו עד רבה מראים אותו לעיניקו. רק תביאו לשם צוותי טלוויזיה, תראו מה שיגידו לי. ואמר, כן, עוד צמחוני אחד, כן. ושם התפזר כמו שאמר, ואת כל הדם ישפוך, ואמר, ודם זבחיך ישפך על מזבח השם אלוהיך, וציווה לפזר דם כל בהמה נשחטת, ואף על פי שאינה קורבן, אמר, על הארץ תשפכנו כמים, והזהיר מלהתקבץ סביבו ולאכול שם, ואמר, לא תאכלו על הדם. וכיוון שהתמידו במרים ונהו אחר המפורסם אשר חונכו עליו מאחוות השדים על ידי אכילה סביב הדם, ציווה יתעלה שלא יאכל בשר תאווה במדבר כלל, אלא יהיה הכל שלמים. כלומר, אם אדם רצה לאכול סטייק במדבר, היה מוכרח דווקא לבוא אל אוהל מועד להקריב. תודה שלום וברכה. עובר לנו כי טעם הדבר כדי לפזר אדם על המזבח ולא יתקבצו סביבו. ואמר, למען אשר יביאו בני ישראל, וגומר, ולא יזבחו עוד את זבחיהם לשעירים אשר הם זופחים על פני השדה. אבל בסדר, עד כאן זה ברור. כלומר, אנחנו מראים כמה שאדם נשפח, אבל יישאר עניין החיה והעוף. אז פה יש פלא. כן, שצריך לחסות את דמם. דם חיה ועוף מכסים את הדם, ההפך מה שהוא אמר בבהמה. מה ההסבר? לפי שאין קורבן מן החיה כלל ואין עוף קרב שלמים, ולכן ציווה יתעלה סמוך לכך שכל חיה ועוף שבשרה מותר באכילה כאשר נשחטו והמטה אשר נפח לנחש. ודע מה? זה ביטוי בזכריה, להפר האחווה. הנה כאן הוא מביא לך הרמב״ם על דרך הכתוב בזכריה י' א' י' ד', בזכריה פרק י' א' פסוק י' ד', נכון? נכון, אז הוא רוצה להשתמש במיליצה הזאת, הרמב״ם הוא משתמש בזה כביטוי מיליצי. מה? ולהגיד? אבל לפני כן הוא אמר שזה הכל בדמיון, שמדמים ככה המון.
כן, המון
ואנשים.
נו.
לא נראה. ודם, לא משתכנע. ודם, כי אחרי שהרמב״ם אמר חמש פעמים שהשדים זה דמיון, אז בגלל שפעם אחת הוא לא הסגיר את זה, אז זהו. באמת. ודם, כי האמונה הזו התחדשה קרוב לזמנו של משה רבנו, ונהו אחרי הרבים וטעו בה בני אדם. תמצא זה מפורש בשירת האזינו, יזבחו לשדים, לא אלוה, אלוהים לא ידעו, חדשים מקרוב באו, לא שערום אבותיכם. כן, מכאן שהאמונה הזאת הייתה חדשה בימי משה. אבל עד היום הזה, ברוך השם, אמונת השדים מצויה, והכתרות לשדים וכל מיני אופני התחברות לשדים קיימים עד עצם היום הזה גם בין יהודים מאמינים. מה? שמה? על חתול. כן, חתולה שחורה, בת חתולה שחורה, שצריך לשחוט אותה, למרוח על העיניים, בקיצור, ואז רואים שדים, נכון? מה? לא יודע, אתה עשית לה סין, נראה.
משטרה.
בכל זאת, אז הרמב"ם לא מאמין בזה. לא, לא אמרתי שהוא אומר שחלק מהגמרא הוא לא נכון. יכול להיות שהוא יגיד שדברי הגמרא הם משל. יכול להיות שהוא יגיד שדברי הדברים האלה שהוא בגמרא אינם להלכה, שהם דעת יחיד. יכול להיות שהוא יגיד שאלה אמונות שהתהלכו בזמנו והוכנסו גם לתוך הגמרא, לא שזה מחייב. או שהרמב״ם יגיד שחינוכית לא צריך לדבר על זה. יכול להיות, כי ספר הגמרא הוא לא ספר חינוך, כן, רואים מפורש שבימי קדם הספר הפופולרי היה המשנה, והגמרא הייתה לתלמידי חכמים. באמת המשנה היא מלאה זהירות פדגוגית. יש דברים שהמשנה אומרת רק ברמז ולא מפורש, אבל הגמרא אומרת את הכל, היא נועדה לתלמידי חכמים. ואחד האסונות החינוכיים בדורות האחרונים זה שכל יהודי לומד גמרא, כי הוא לומד ספר שלא ערוך כדי לבנות את הנפש מבחינה פדגוגית.
מה אמרנו לפני כמה פעמים, שהתורה זה רק באופן כללי, את המעשיות של המצוות זה התורה שבעל פה.
נכון, נכון.
אז איך עכשיו זה גם לא טוב?
למה? מה זה התורה שבעל פה?
מראה
בפה. לא, התורה שבעל פה זה מה שהרב אומר. הרב למד גמרא, אתה לא למד גמרא. מה, מדוע זה לא טוב שכולם לומדים גמרא? כי זה גורם להם להיפגש עם ידיעות לא מעובדות כדי לבנות את הנפש. הן לא מעובדות באופן כזה, הן מעובדות כדי לספק אינפורמציה לתלמידי חכמים. שלום. בוודאי, לא על ידי לימוד הגמרא. הגמרא אומרת שמי שיודע את הכל ולא שימש תלמידי חכמים, הרי זה עם הארץ. הלאה. צריך לבדוק. תראה, הגמרא זה ספר גברי, כלומר היא נכתב על ידי גברים במנטליות גברית. גם המשנה, נכון. אבל המשנה היא מנוסחת, זאת אומרת היא כבר עברה עיבוד. זה כבר לא דברים, זה לא הדברים המקוריים של החכמים. אבל בגמרא אנחנו נכנסים לתוך בית המדרש שלהם, שומעים אותם. כן, זה האזנת סתר למה שמתהלך בבית המדרש של האמוראים. הייתכן שמבחינת המנטליות של הגמרא, לאישה קשה להתחבר לזה. כלומר, קשה להבין מה, את הדרך שבה הגמרא מסתכלת על הדברים.
אז מה היא עושה? אז היא צריכה ללכת לרב, לקבל שיעורים.
גם גבר צריך ללכת לרב.
זה סיכמנו, כן. אבל מה עושים באמת אנשים?
אגב, אין איסור שאישה תלמד גמרא. מסביר מדוע באופן... כן. מדוע זה ראש אחר? זה ראש אחר. זה ראש אחר, נכון. צריך לבדוק את זה. אבל באופן כללי באמת לא מצאנו שנשים כל כך לומדות גמרא. אין איסור בדבר, אבל זה נכון שהמשיכה של נשים היא לא אל הספרות הזאת. אם כבר אישה לומדת תורה, הגמרא לא כל כך מדברת אליה. כן? אני ראיתי את זה במשל כמה בתי מדרש שנשים לומדות, הגמרא זה לא תמיד בשביל כולם. כן?
השאלה היא אם יש תחום מפוך.
מה, שורה כנשים?
כן, מה מושך למשל?
חוץ מנגיד הלכות מידה.
שגם גברים צריכים לדעת.
נכון. לא שמעתי באיזושהי ישיבה תיכונית, לא שאני למדתי, אבל באיזושהי ישיבה תיכונית, שזה פרק שכלול בנושא של תוכנית הלימודים.
כן, ואיזה כלול באולפנות?
אני מניח שכן.
כן? הלכות נידה? בגיל תיכון? בגיל תיכון לומדים הלכות נידה? אני מתפלל, לא ידעתי. נכון, אז מה? לא, כל התלמוד זה ראש.
כל התלמוד זה לא הוגן.
הרב ישראל הס, זיכרונו לברכה, אמר לי שמכיוון שאסור ללמד לנשים גמרא, אז הוא מלמד משנה עם פירוש האמוראים. ואז הוא אומר, זה יוצא נפלא. לא מלמד גמרא, רק משנה עם פירוש האמוראים.
יש ספרות תורנית שנכתבה על ידי נשים?
ספרות תורנית שנכתבה על ידי נשים.
אם נכתבה, לא פרוטינה, רק תורה,
איך את יודעת? ואני חמה ליבוביץ' למשל, הנה, חמה ליבוביץ' היא אישה והיא כתבה. הוא שואל, הוא לא שאל אם יש גמרא שנכתבה על ידי נשים. לא, זה לא מה שהוא שאל. הוא שאל משהו אחר. הוא שאל, האם יש ספרות תורנית שנכתבה על ידי נשים? זאת שאלתו. בסדר? היא לא כתבה דווקא. אבל היא לא כתבה. הוא שאל אם יש ספרות. צריך לדעת מה הוא שואל. בסדר, יפה. אז הוא שאל, יפה, מצוין. עכשיו אני מבין את השאלה. על ידי נשים, נקודה. בסדר, הלאה. היו דברים, כן. יש ספר מאוד מעניין שנכתב ביידיש לפני 400 שנה על ידי אישה אחת בהמבורג בשם גליקל המן, פון המן. היא הייתה אישה, כלומר הייתה אשת עסקים, אשת עסקים שהייתה אלמנה, והיא כתבה לצאצאיה את תולדותיה. היה דווקא אז מאוד נדיר שנשים תכתובנה, במיוחד מה שעוד יותר נדיר שזה ספר ביידיש. אז בכלל כמעט ואין לנו ספרות ביידיש מהתקופה הזאת, וההיסטוריונים עושים מזה צימס, כי שם היא מספרת על הרבה מאוד דברים. היא גם במיוחד חייתה בתקופה של שבתאי צבי, ואז היא מתארת איך שאנשים בהמבורג מכרו את כל רכושם כדי לקנות אוניות כדי לנסוע לארץ ישראל, כי אמרו שהמשיח עוד מעט יבוא לקחת אותם. טוב, ודע מספר שם אגב על משפחות בהמבורג שהיו באותם הימים, משפחות פשוטות, למשל משפחת רוטשילד, שאז עוד לא הייתה מפורסמת כל כך. ודע כי האמונה הזו, כן, זה היפנה, וכבר באור חכמים עניין אומרו לא אלוה, אמרו שהם לא חדלו מלעבוד נמצאים עד שעבדו דמיונות. לשון ספרי, לא דיין שהם עובדים חמה ולבנה, כוכבים ומזלות, כן, שאלה הם דברים אמיתיים, כלומר אף אחד לא אומר שהשמש לא קיימת, כן, גם מאמיני הייחוד לא אומרים שהשמש לא קיימת, אלא שעבדו בבועה שלהם, ובבועה שם הצל, ואחזור למה שאנחנו בו. ודע שלא נאסר בשר תאווה אלא במדבר בלבד, כי מאותן ההשקפות המפורסמות שהשדים שוכנים במדברות ושם מדברים ומתגלים, אבל בערים וביישוב אינם נראים, עד שמי שרצה מאנשי העיר לעשות דבר מאותן ההזיות צריך לצאת מן העיר לישימון ולמקומות השוממין, ולפיכך הותר בשר תאווה אחר שנכנסו לארץ. ועוד, כי תוקף אותו החולי יורד בלי ספק, ומתמעטים הנוהים אחר אותן ההשקפות. כלומר, ברגע שנכנסים ליישוב יש פחות אמונת השדים, פחות מאמינים בזה, ולכן התורה אסרה בשר תאווה רק במדבר. מה זאת אומרת? פחות פחדים, נכון. נכון. ועוד לכן התורה אסרה בשר תאווה במדבר בלבד. ועוד שקשה מאוד, קרוב להיות נמנע, כמעט ובלתי אפשרי, שיהיה כל הרוצה לאכול בשר בהמה יעלה לירושלים. ומחמת כל הסיבות הללו לא נאסר בשר תאווה אלא במדבר.
מה הוא
אומר? העולם יהיה יציב, מי אותו אלה שהכנסו לארץ? לא אמורים לחזור למדבר. גם לא חזרה סיטואציה בהיסטוריה שעם ישראל בכללו שכן מדבר. זה לא קרה.
באופן כללי הוא רואים
מוציג
את זה שהנקרא הזה זה
תקופת מעבר, ומאז
שום דבר
לא
משנה. נכון. עדיין 3,000 שנה
לא ישתנה.
שום שינוי ברוך השם. וזה אחד מהעיקרים
הדבר. נכון, שלא ישינו.
אז אשמח
בו בזה. אריסטו אומר שהעולם קבוע. נכון? אנחנו רואים קביעות בחוקים פה. אז זה מה שישתנה.
ומה השתנה העולם
ונפטר לעומת
העולם הקבוע?
לא, המצב של האומה היא השתנה.
יש תקופה של גלות, יש כל התקופות שהאומה עוברת, שם זה מעל זה, תמיד זה נשאר אותו דבר.
שנאמר והשימותי את מקדשכן, אף על פי ששוממין, בקדושתן הם עובדים.
אבל האומה לא נמצאת במצב הזה.
לא, תמיד האומה נמצאת במצב הזה, כי תמיד יהיו 10 יהודים בארץ ישראל. נכון?
זה
נקרא של המושא
שלו.
כן, הכל קבוע. כל השאר זה נגזרת ממצב קבוע. איך אומר, אפילו אם יעלה על הדעת שיעדרו בני ישראל מארץ ישראל, חלילה לאל מעשות זאת, שהרי כבר הבטיח שלא ימחה את אותות האומה מכל וכל. יוצא לפי הרמב״ם שהגלות היא לא באמת גלות והחורבן הוא לא באמת חורבן. ככה זה יוצא. טוב.